רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, עושים עסקים השבוע, להזכירכם הפורמט השבועי החדש שלנו, בו אנחנו מנתחים אירועים מרכזיים שקרו השבוע. כזכור, זה לא מחליף את הפורמט הקבוע של הרעיונות בעושים עסקים. אתם מוזמנים להזין לפרק החדש שאלינו השבוע, בו קיימנו רעיון עם יפעת אורון, מנכ"לית לאומיטק. ואם נשים בצד את עניין הקדמת הבחירות, האירוע הבולט השבוע היה נפילות בבורסות בעולם. עושים עסקים השבוע, אנחנו מדברים עם אלדד תמיר, מייסד ומנכ"ל קבוצת תמיר פישמן השקעות. אלדד, אנחנו יום חמישי ככה בשעות הבוקר, אנחנו רואים שבבורסה בתל אביב יש זינוקים, עליות חדות, ואני שואל את עצמי, אחרי הירידות החדות בימים הקודמים, האם זה סימפטום בריא או שזה בהחלט דווקא מקור לדאגה, כי לצד העליות הגבוהות האלה, התנודות האלה קצת מפחידות, הרכבת הרימה הזאת, לא?
כן ולא. אני חושב שמשהו משתנה בצורה שבה אנחנו צריכים להתייחס למה שאני קורא סטיות תקן בשוק, של עליות חדות וירידות חדות. אני חושב שאנחנו גם רואים את זה, דרך אגב, בשנים האחרונות, שהטכנולוגיה יצרה הרבה מאוד פלטפורמות להרבה מאוד אנשים לסחור גם בהיעדר ידע גמור. ולכן כל ציוץ, כל טוויט, כל ירידה בשוק גורמת לאנשים להגיב בצורה מאוד מאוד אמוציונלית. אם פעם היינו הולכים לרואי חשבון, יוצאים מיועץ השקעות, מעבירים כסף, בודקים דוחות ואז משקיעים, היום התגובות הן כמו הרבה דברים בחיים, כמו הצבעות פוליטיות, כמו התנהגות חברתית, כמו רשתות חברתיות. הכל מאוד חזותי, מאוד לא עמוק ומאוד אמוציונלי, ולכן אני מאמין שאנחנו צריכים להתייחס טיפה אחרת לעליות ולירידות האלה, ואני מאמין שסטיית התקן הזאת תהיה פה איתנו עוד הרבה זמן.
תגיד, עד כמה זה קשור לעניין הבוטים? ואתה יודע, שמעתי איזושהי סברה שאומרת שבגלל שחלקים גדולים מהמסחר מתנהלים למעשה על ידי רובוטים, אז מעצים את אותה סטיית תקן שאתה מדבר עליה. זה נכון?
לגמרי, אני חושב שיש עוד שני גורמים שמעצימים את הסטיית תקנות. אחד זה בהחלט הבוטים. הבוטים האלה יודעים למעשה לזהות, נקרא לזה בצורה הכי פשוטה, סוג של אנרציה או מומנטום וירידות. והתפקיד שלהם הוא חד ערכי, הוא לנהל נוסחה מתמטית. ולכן מאותו רגע הכל משתנה. ואני חושב שיש עוד דבר, אני חושב שמהמשבר האחרון יש סכומי כסף אדירים של מאות ביליונים של דולרים שנכנסו למה שאנחנו קוראים השקעות פסיביות, שזה לדעתי כלי עזר טוב, אבל הוא לא חזות הכל, ההפך, ושם גם נגרם נזק ענק. כלומר, מה זה בעצם מהשקעה פסיבית? אני לא בוחר מניות, בואו ניקח מדדים על השוק, אני קונה את כל השוק. עכשיו, תיאורטית, בואו רגע נחשוב ש אנחנו קונים, כולם קונים את כל השוק, זאת אומרת שאין שוק. באותו רגע הרגנו את השוק, כי כולנו מחזיקים את אותו נכס. ואז אין לו ערך ואין לו שווי, והוא לא יכול לעלות והוא לא יכול לרדת. אני בכוונה הדגמתי את זה בצורה כזאת, כי אני חושב שהעלייה הדרמטית בנכסים הפסיביים, ואני יודע שזה משהו שמדברים עליו היום גם בסק.
רגע, אמרת פה כמה דברים במשפט אחד, נטשת אותנו. העלייה בנכסים הפסיביים, מה שגורם, מה אמרת בסק? תן לנו פירוש רשי לדברים שאמרת.
כן, העלייה בנכסים הפסיביים זה אומר שאם אתה לא נותן את הכסף שלך למנהל השקעות, אלא אתה קונה מדד. Mm-hmm. אתה קונה בעצם סל של כל המניות ביחד. Mm-hmm. ואתה קונה את השוק בעצם, נגיד יש 100 מניות בשוק, אתה קונה את כל 100 מניות באיזשהו מקבץ סטטיסטי. Mm-hmm. ואז מה שקורה שבעצם אנחנו לא בוחרים מניות, אנחנו לא מבחינים בין נכס כזה או נכס אחר, בין חברה טובה לחברה רעה, בין מדינה במשבר או לא במדינה במשבר.
אנחנו קונים מגמות. אנחנו קונים מגמות.
ואז מה שקורה, מכיוון שהרבה מאוד כסף עבר לשם, הוא שבימים שיש גם עליות וגם ירידות, אין מתאם אמיתי בין הנזק שנגרם, או ההודעה של חברה, ההודעה של איזה מישהו, אין קשר בין המציאות לבין מה שקורה בשוק המניות, כי אנשים פשוט קונים ומוכרים את כל השוק, ללא כל הבחנה.
עכשיו תגיד, בוא נדבר קצת, נחזור קצת למה שנקרא, חוזרים לבייסיק, בוא נדבר קצת כלכלה. אתה יודע, שהתחיל כל הגלה של הירידות האלה, אז דיברו, שאלו מה הסיבות, והתחילו להסביר שבארצות הברית מעלים ריבית, ואנחנו יודעים שכשהריבית עולה, אז המניות יורדות, אחרי זה דיברו על מלחמת סחר ארצות הברית סין, טראמפ שרוצה לפטר את הנגיד כי הוא עולה את הריבית. אני שואל עד כמה זה באמת קשור לסיבות כלכליות, או שבעצם התנודות החדות הן בעיקר מביאות איזה חשש מאותו בן אדם שיושב שם בבית הלבן, שהוא מאוד בלתי צפוי.
אז אתה יודע, מטבע הדברים, הכל מסתדר לנו ביחד. בוא ניקח את ה... עובדה שההחלטות, קבלת החלטות של אנשים היא רגשית ולא רציונלית, ובוא ניקח, נוסיף על זה מה שאמרנו קודם, שרובד קבלת החלטות הוא מאוד שטוח, נוסיף על זה כלים שהם גם שטוחים ולא עמוקים ולא מנתחים מניות, והנה הגענו למצב שבו כמו שאתה מעלה פוסט באינסטגרם, אתה מקבל לייקים או לא לייקים, מישהו מצייץ ומקבל בראש או מקבל מתנות. ובהחלט אנחנו בתקופה כזאת פופוליסטית שיש המון המון אנשים שלא בעצם מדברים בשביל להשיג איזשהו הישגים אישיים, ובהחלט גם בעולם הזה כל ציוץ מכל מאן דהוא, אם הוא רלוונטי או לא רלוונטי, משפיע בעיקר על הרגש, על הפחד או על הפספוס או על הדברים אחרים, ולכן גם לאותם אנשים יש השפעה אדירה היום על על השוק, והם יודעים את זה ומשחקים עם זה ומשתמשים בזה. אתה יודע, מסיבת עיתונאים של נשיא הפד, אם יעלה רבע אחוז ריבית או לא יעלה אחוז ריבית, הפך להיות איזה אירוע כאילו מישהו זכה בפרס נובל לספרות שלא משודר.
במיוחד אם אותו מצייץ קוראים לו טראמפ גם.
לגמרי, טראמפ, והוא גם יצא לעצמו איזשהו מוניטין של אני עושה דברים אחרת ואני קצת משוגע, אז ששומעים את הציוצים שלו כבר אנחנו בחרדה.
תשמע, כל פעם שיש את התנודות גם מדברים ומהר עושים לנו את החשבון, אנחנו הציבור, כמה הפסדנו ולמה זה חשוב שנדע שיש ירידות, גם אם אנחנו לא מושקעים באופן ישיר, כי אנחנו אולי שוכחים שאנחנו כן מושקעים דרך הפנסיות שלנו וה... קופות גמל וקרנות ההשתלמות וכל הגורמי חיסכון האלה. עד כמה באמת זה ככה, או שכשהם מסתכלים בראייה ארוכת טווח, אין לזה כל כך הרבה משמעות לתנודות, אפילו שהן חדות ברמה היומיומית?
התשובה היא בדיוק כמו שאמרת, בטווח הארוך, למי שהוא משקיע אמיתי, למי שלא, אני קורא לזה מזגזג, כי משהו עלה בחצי אחוז וירד בחצי אחוז, או שהנהג המונית סיפר לו על איזה קרן כזאת או קרן אחרת, והוא מחליף אותה כי נראה לו שהוא מפסיד משהו, לתנודות האלה הם חסרי משמעות לחלוטין. צריך כל אחד להגדיר את רמת הסיכון שלו, לפי הגיל שלו, לפי הנכסים שלו, למצוא לו את המנהל השקעות, את הקרן פנסיה או קרן גמל, ואם אין איזה סיבה מאוד קיצונית, פשוט להישאר באותו אחוז חשיפה. ואני יכול להגיד מהמון המון שנים שניסיון, זאת כמעט הדרך שאם לא נוקטים בה, אי אפשר להרוויח. ולכן אין לזה כמעט משמעות בטווח הארוך. הגרפים, שאני אומר גרפים זה לא איזה סרטוט, הסיבה שאנחנו מרוויחים מההשקעות בבורסה הוא כי הכלכלה מתפתחת, יש יותר אוכלוסייה, יותר צריכה, חברות מרוויחות יותר, באמצע יש משברים, אבל הכיוון הוא מאוד ברור, כך שסטטיסטית, נתונים כלכליים, מתמטית, לאורך זמן השקעה בבורסה, שזה לא בורסה, מה זה בורסה? לפעמים אנשים, אני אומר להם בורסה, הם חושבים שזה אתה יודע, מכון הימורים. בורסה זה כל החברות שאנחנו מתעסקים בהן ביום יום, זאת הכלכלה שלנו. אז בסופו של דבר, בטווח הארוך זה חסר משמעות. הבעיה שאנשים מגיבים מהבטן בטווח הקצר וגורמים נזקים.
נכון, ואתה יודע שאנחנו מדברים טווח ארוך וכל זה, אולי זה מקום קצת להזכיר באמת שהיו כמה, 8-10 שנים פשוט נפלאות בשוק ההון, נכון? התשואות היו נהדרות, ואפילו הירידות החדות של הימים הקודמים, שמהלך השבוע הזה, רחוקות מאוד מלמחוק את הביצועים הנהדרים של השוק לשוק בשנים האחרונות.
כן, הם מחקו את הביצועים של נגיד שנה האחרונה, אולי קצת יותר בחלק מהמדדים, אבל אתה יודע, גם זה יכול להשתנות בכמה ימים, וראינו מה קורה אתמול, והסיבה זה, אני מעריך שזה ישתנה, זה נכון, כי פשוט בסוף אנחנו מסתכלים על מחירים של חברות, אתה יודע, חברה שלפני 4 שנים הרוויחה 100 דולר, והיום היא הרוויחה 400 דולר, צריכה להיסחר פי 4. ויש הרבה חברות כאלה, ובוא לא נשכח שגם יש מה שאני קורא לה הכלכלה הדיגיטלית, שכמעט כל חברה ומודל עסקי משתנה, אז יש גם המון המון מעברים מחברות עולם ישן לחברות עולם חדש, שמייצרות המון המון ערך. כך שבסופו של דבר, נכון, היו כמה ימים, כמה שבועות קשים, והדבר האחרון שאנשים צריכים לעשות זה לקבל החלטות מתוך המקום הזה. לפעמים יש מסיבות בחיים שצריך להוריד סיכון, או להעלות סיכון, או צריך את הכסף. אלה החלטות צריכות לקבל, להוביל החלטות. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע מתי השוק יעלה ומתי ירד. אני יודע שיש הרבה שמתיימרים, ומחר שנה הבאה ככה ויהיה ככה, אבל באמת אף אחד לא יודע. מה שאנחנו כן יודעים להגיד שיש חברות שכנראה הרוויחו פי 4 או 5 בעוד כמה שנים, והכלכלות בסך הכל צומחות, ואת המשברים האלה עוברים.
אפרופו לקוחות וכאלה, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הציבור וכל זה, אבל יש לא מעט אנשים שמשקיעים, מה שנקרא, לא יודע, חסכונות או דפי כספים, אנשים עם ממון שעושים השקעות בצורה ככה יותר פעילה. איך זה עובד שיש ימים כאלה, אתם מקבלים טלפונים, אנשים מודאגים או שסומכים עליכם? ספר קצת מה...
לא, אנשים מאוד מודאגים, מאוד חרדים. אתה יודע, בסוף כבני אדם יש לנו מנגנון פחד מאוד מאוד חזק, וכמעט מוביל אותנו לצערי לפעמים בחיים מקבל החלטות, ואיפשהו כסף מתקשר לאנשים כאולי הדבר הראשון או השני, לא נכנס את זה כאן, הכי חשוב להם בעולם. ואני אומר לצערי כי אני לא חושב ככה, אבל כן, הם נכנסים לחרדה על כל ירידה של 1% או 0.5%, אני כמובן עושה הכללה. אני יכול רק להגיד שהמשקיעים מקצועיים בימים כאלה מחייכים, ואני לא צוחק, תסתכל לכל האנשים, נקרא לזה המולטי עשירים בעולם, זה אנשים שבימים כאלה השקיעו, לא יצאו.
זו ההזדמנות שלהם, לקנות בזול מתוך הנחה והערכה שזה יעלה בהמשך.
כן, כי אתה יודע, הפחד והחרדה של אחרים היא בסופו של דבר מקור רווח לאנשים שמתנהלים מתוך ההיגיון והלוגיקה.
טוב, תשמע, אני לא אמנע מלשאול אותך את השאלה שאני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, לאן אנחנו הולכים? אתה יודע, בכל אופן, אתה אומר, אנשים מתיימרים ומנבים וכל זה, אם אתה צריך לתת את הערכה שלך לגבי ההמשך, מה אתה חושב?
לא, נכון, אני יכול, אתה יודע, מה יקרה בשווקים אני לא יודע, אבל אני כן יכול להגיד שרמות המחירים אחרי התיקונים האחרונית הם נקודת כניסה למשקיע אמיתי לטווח ארוך. אני כן יכול להגיד במובן הכלכלי שאנחנו לא רואים, ואני לא בודד בחוות הדעת הזאת, משבר כלכלי כזה משמעותי בעולם בכלל, ולכן כל הירידות האלה הם בעיניי יותר פחד מהפחד מאשר כל דבר אחר. מה שאנחנו כן רואים זה אולי ירידה קצת בצמיחה העולמית, גם זה טבעי, השפעת הריבית בארצות הברית מייצרת קצת ירידה אולי בצמיחה, דרך אגב לא רואים את זה בינתיים, אבל יש סימנים כאלה שאולי קצת ירידה בצמיחה, אבל זהו, כלומר, אין את זה, אנחנו לא ב-2008 ולא באיזה משברים מדינתיים וכלכליים, ומעל זה כמובן יש את, אתה יודע, את המשוגעים הפוליטיקאים שימשיכו לעשות לנו קרוסלות של עליות וירידות, אבל גם מזה צריך תלם.
כן, תגיד, ויש הטעיה מסוימת מתוך אותם, הזכרת קודם את המניות העולם החדש יותר, זאת אומרת, אתה דוגל יותר בזניחה של המניות של הכלכלה הישנה ויותר מעבר למניות ה...
כן, חד משמעית, וזה דרך אגב הוכיח את עצמו בשנים האחרונות בפערים של מאות עד אלפי אחוזים. אתה יודע, פעם דיברו על טכנולוגיה וכלכלה חדשה כמשהו שהוא נורא מסוכן, ואני חושב שהטכנולוגיות לאט לאט מתבססות, והן כבר לא חברות טכנולוגיה, כלומר, אני בעיקר מדבר על חברות שמיישמות טכנולוגיות קיימות ומוכחות לצורך יצירת ערך ויתרון תחרותי אחר, כמו מכוניות חשמליות או דיגיטליות, כמו מודלים של קנייה באינטרנט, של מתן שירות באינטרנט, זה כמעט אינסופי הייתי אומר. והחברות האלה לא כל כך מושפעות מצמיחה הלאומית, כי הן לוקחות נתח שוק דרמטי מתוך העולם הישן. אתה רואה את זה בריטל, רואים את זה בחנויות, אתה יודע, זה דברים שמכיוון שאנחנו עוקבים אחרי הדוחות הכספיים חודש חודש, המספרים כל כך מובהקים שזה מרתק. ובאופן כללי הסקטורים שאנחנו די אופטימיים קדימה על השוק הסיני, כי הוא באמת ספג מכות קשות וברמת המחירים מאוד אטרקטיביים, והניהול המרכזי הזה כרגע לפחות עושה טוב, אני חושב שהשוק האמריקאי במחירים האלה הוא מאוד אטרקטיבי, וסקטורים פנימיים הם סקטורים של באמת מודלים כלכליים חדשים, ויש המון, אני חושב שהבנקים בארצות הברית הם במחירים יחסית זולים והם חזקים, צריכה מחזורית, כי כוחו של הצרכן רק בשנה שנתיים האחרונות בארצות הברית מתחיל להתחזק, וגם נכס נוסף שהוא מרתק בעיניי זה שבאגרות החוב, בעיקר בריבית משתנה בארצות הברית, אתה סוף כל סוף יכול לשים כסף במוצרים ולקבל ריבית יחסית הייתי אומר חסרת סיכון של 3-4-5-6%.
שבעידן של היום זה הרבה, כן. טוב, היה תענוג לדבר איתך, אלדד תמיד, תודה רבה.
תודה רבה, חגי.
עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר. עושים עסקים, עורך יוסי מץ, רשת עושים היסטוריה, עורך ראשי רן לוי, המנהל העסקי דני תימור, אני חגי גולן, להתראות בפרק הבא.
שלום, אני בן מיטלמן, כתב ומגיש בחברת החדשות של ערוץ 2, ומגיש הפודקאסט עושים ספורטקאסט, ואתם מוזמנים להזמין אותי להרצאות אצלכם. כמי שחולה ספורט מאז שהיה ילד ומסקר ספורט הרבה מאוד שנים, אני רגיל לשמוע את כל ההערות. הספורט בישראל רקוב, עלוב, מביך, או בכלל אין ספורט בישראל. והאמת, לא מעט פעמים אני מסכים, לפחות עם חלק מהטענות. במשך השנים סיקרתי מקרוב כשליח החדשות 3 מונדיאלים ושתי אולימפיאדות. ראיינתי ספורטאים בינלאומיים וכמובן הרבה ספורטאים ישראלים כמו אריק זאבי, אנדי רם, שחר פאר, גל פרידמן, כל אלה שחוו מבפנים את הקשיים ויש להם המון מה להגיד, וגם להציע הצעות לשיפור. כי תאמינו או לא, גם את הספורט הישראלי אפשר להציל. כדי להזמין אותי להרצאה אתם מוזמנים לבקר באתר speakers.ranlevy.com או לשלוח מייל לכתובת speakers@podil.net. נתראה.
שלום לכם, כאן שמעון פרנס, כן כן, הכתום, הג'ינג'י, זוכרים?
עושים שיחה, תוכנית רעיונות חדשה. בקרוב, ברשת עושים היסטוריה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.